טוב.
אז הכיפור של הגלים.
כן, כן, בדיוק. כן, אני רואה שניצלת מן הבערות. כן, טוב. שלום וברכה וערב טוב, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות פרק שישי. מישהו לאחרונה אמר לי שהספר הזה משעמם. אז הגעתי למסקנה שכדאי שנעבור לספר אחר, אחרי שנגמור את הספר הזה. אין לי מושג, עוד לא גמרנו את הספר. כן, לפחות לארבע שנים. טוב, נראה. אז אם כן, למדנו על 48 דברים שהתורה נקנית בהם, ואנחנו הגענו אל האחרון, האומר דבר בשם אומרו, ודמה לי שדיברנו על המשמעות של של הדרישה הזאת, לומר דבר בשם אומרו. שמה?
שתי משמעויות.
מה שתי המשמעויות היו?
אחת,
טוב שאתה מזכיר לי. כן?
שלא תהיה גזלה.
אז זה לא הנקודה העיקרית.
השנייה, להראות שזה בא מהתורה.
כשזה בא מהתורה, זה צריך להיאמר בשם אומרו. למה?
כי התורה היא דיבור.
כי התורה היא דיבור. מה?
חשוב לדעת דרך מי עובר הדיבור.
ומה אתה אמרת?
חשוב לדעת מי המדבר.
למה זה חשוב לדעת? כי זה דיבור. כי התורה היא דיבור, נכון. כיוון שהתורה היא דיבור, אז זה משנה מי האומר. לעומת זה, יש משהו שהוא לא דיבור, אלא הוא פילוסופיה, חוכמה. כן, החוכמה זה לא משנה מי האומר, כי החוכמה היא אמת באשר היא, תמיד אותו הדבר. לעומת הדיבור שהוא משתנה. כן, עכשיו, יש כאן תוספת. הלמדת. כן, ורה, הנה, תנו לה מקום, ישרה מקום לשבת. כן. כן, מחילה. אתה יכול להתקרב. נותנים לך כבוד. הלמדת.
הרב יכול להיות דיבור שהוא לא אמת? כאילו, אם זה עובר ככה מיכל.
בוודאי שאפשר להגיד דברי שקר. למשל, יש מושג ביהדות, נביא אמת, ויש נביא שקר. מה זה נביא שקר? יש נביא משקר, אבל מה זה נביא שקר?
הוא לא מקבל את השקר, באמת.
הוא מקבל את השקר. הוא נביא של השקר. אז זה נביא. הוא באמת נביא של השקר.
הוא יודע שהוא אומר דברי שקר או שהוא תמים?
זה גם יכול להתבלבל. כי אנחנו רואים בסיפור של מיכאיו והנביאים של אחאב, שזה לא ברור אם הם יודעים או לא יודעים. אבל רואים שהביטוי נביא השקר, זה לא הנביא המשקר. יכול להיות נביא, יכול להיות שאתם שקרנים. השקרנים זה שרלטנים. אבל יש מי שהנבואה שלו באה מן השקר. הוא מתחבר אל אוצרות של שקר.
שבתאי צבי
מנאידה? זה קצת לשים אותו גבוה, אבל ייתכן מאוד שבימי התנ״ך היו כאלה. למשל, היה אדם בשם חנניה בן עזור, מובא בספר ירמיהו, נכון? חנניה בן עזור, שהוא נביא שקר, מתווכח עם ירמיהו. עכשיו, זה לא סתם אדם פשוט, כי התלמוד אומר שחנניה נביא אמת היה, והפך לנביא שקר. כלומר, זה קצת מוזר. כלומר, אדם שהוא במדרגה להיות נביא אמת, מחליט גם להיות נביא השקר. ויש לו איזושהי סיבה לדבר הזה. מה? לא, זה לא בגלל הגאווה שלו.
פוליטיקה?
זה כמעט זה. כלומר, מה הסיבה? על מה בעצם התווכח חנניה עם ירמיה? ירמיה הוא אמר שצריך להיכנע למלך בבל, נכון? וזה היה אחרי שהמלך, המלך הבבלי, כבר שדד את כלי המקדש והביא אותם בבלה. ואז ירמיה אומר, אם אתם ממשיכים עכשיו למרוד במלך, לא רק הכלים יגלו לבבל, גם אתם תגלו לבבל, והוא ישרוף את המקדש. מה אומר חנניה? מה פתאום? הוא סתם עובד עליכם, ירמיהו. תמשיכו להילחם במלך בבל, והכלים שבבבל עוד השנה יחזרו לכאן.
הוא שמח על מצרים.
יכול שהוא שמח על מצרים, אבל יש פה עוד משהו. הוא כתוב, הוא לוקח ויעש, לא, כתוב שצדקיה, לא, זה לא צדקיה בן כנענה, חנניה בן עזור, אומר, כה אמר השם, הכלים שעכשיו נמצאים בבבל, עוד מעט חוזרים לפה. וירמיהו אומר לו, ההוכחה שאתה נביא שקר, זה שהשנה אתה מת. מתי מת חנניה? אומר הנביא, הוא מת בחודש השביעי. מה זה החודש השביעי? תשרי. אז זה כבר השנה החדשה. אז זה כבר המסורת של חזל, עושה אפילו יותר חריף מזה. המסורת של חזל אומרת שהוא מת בערב ראש השנה, והוא אמר לבני ביתו להסתיר את דבר מותו עד למחרת, כדי לדחות את דברי ירמיהו. עכשיו אני שואל את השאלה, הרי הוא יודע שהוא הולך למות על זה שהוא נביא השקר. אז הוא לא יכול קצת לחזור בתשובה משהו ערב ראש השנה, קצת משהו. כן? אלא חורה לו שהקדוש ברוך הוא תומך בבבלים. עכשיו, הוא רוצה להצטייר כנביא האמת, כדי להכריח את הקדוש ברוך הוא להחזיר את הכלים. וכדי לתמוך במרד של היהודים בבבל.
אבל במובן מסוים הוא צדק.
זאת אומרת שמה הוא רצה? מה הוא רצה? הוא רצה בעצם, מרוב אהבת ישראל, להטות את ההשגחה לכיוון של עם ישראל. עכשיו, זה בעיה. תארו לעצמכם את ירמיהו, טוען שחנניה הוא נביא שקר, כשכל העם אומר לו, תשמע, הוא לא מת כשאתה אמרת שהוא ימות. כלומר, לפעמים נביא השקר, יש לו שיקול. שיקול להתנבא בשם השקר, ויכול השיקול הזה להיות שיקול אידיאליסטי. לא, זה קצת יותר עמוק מזה. כי מה שמחיה אותו, זה השקר שהוא מאמין בו. הוא רוצה להאמין בשקר הזה. משהו כזה. כן, ודאי. כן. השקר זה אמת חלקית. כן, למשל, לא, הוא לוקח, הרי מה זה השקר? אם אני אגיד למשל, אני יודע שהדבר הזה הוא מלבן. זה נכון או לא? לא, זה הוגיה. נכון? זה שזה מלבן זה חלקי מאוד. זה שקר לומר שזה מלבן. למרות שזה באמת מלבן. מובן? נכון. אפשר להגיד כל מה שזה.
אנחנו כל הזמן משקרים יוצא.
השאלה מה העיקר ומה תפל. יכול להיות שזה העיקר של זה, זה שזה הוגיה. והעובדה שזה תפל, שזה מלבן, זה דבר תפל. מדוע? כי זה נועד להאחל. אבל יכול להיות שמה שחשוב לי בדבר הזה זה שזה מלבן.
כי
למשל, אם אני עכשיו רוצה ללמד גיאומטריה, אז אני רוצה להסביר לאנשים, אתם יודעים ילדים, מה זה מלבן? הנה מלבן. וזה שזה הוגיה, זה דבר משני. כלומר, גם צריך לדעת בהקשר שבו הדברים נאמרים, מה העיקר ומה תפל. בעצם לפי זה צריך להבין באיזה תקופה אתה חי. דוגמה נוספת, יש לנו אדם בשם חיאל בית האלי. מכירים את חיאל בית האלי? מוזכר בתנ"ך. חיאל בית האלי היה מנכ"ל של אחאב מלך ישראל. והוא בנה את יריחו. כתוב שהוא בנה את יריחו. עכשיו, כתוב, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כן, מי אמר את זה? יהושע בן נון. כן, ארור האיש אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. זאת אומרת שכשהוא יתחיל לבנות את העיר, ימות הבן הבכור שלו, וכשהוא יגמור, ימות הבן האחרון. וחיאל בית האלי בונה את יריחו, ורואה שהבנים שלו מתים אחד אחרי השני, וביום שהוא מציב את הדלתות, מת הבן האחרון. למה הוא עושה את זה? הרי הוא רואה שזה מתקיים.
אידיאליסט.
מה האידיאל שלו? לבנות את ארץ ישראל. הוא כועס על יהושע בן נון. שיהושע לא מתיר לבנות את יריחו. מה זה צריך להיות? מה, זה פה תרומה שצריך לתת? זה חלק לקדוש ברוך הוא? יש קדושת המדינה. קדושת ההתיישבות. אז צריך להיות בכל מקום. לכן הוא מוכן להקריב את בניו לצורך העניין הזה. יותר מזה, יש סיפור בימי אחאב על אליהו בהר הכרמל. מכירים את הסיפור? אליהו בהר הכרמל. אהו, ורה, אליהו בהר הכרמל. זוכרת אותו? עם נביא הבעל, כן? שני מזבחות. אחד...
עשו על האש שם.
כן, אז שמה כתוב ש... הכהני הבעל התחילו לצעוק, הבעל עננו, הבעל עננו. וזה לא הולך. ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. ויהי בעלות המנחה. ויהתל בהם אליהו. אז הוא אומר להם, אולי שיג ושיח לו, כי אלוהים הוא, יש לו כל מיני שאלה, יש לו דיונים. אולי תצעקו בקול גדול, אולי ישן הוא. ואז הם צועקים בקול גדול. כאילו שומעים לשטויות של אליהו, ואומרים, אתם מה, זה רעיון, אולי הוא ישן, נצעק. מה קרה? אומרים חזל, שהם הציבו מתחת למזבח, אדם שהיה צריך להדליק אש. כשאליהו אמר להם, אולי הוא ישן, חשוב, אולי באמת זה קרה. לכן צעקו בקול גדול, כדי שהבן אדם שהיה מתחת למזבח יתעורר. אלא מה? שבא נחש והקיש אותו ומת. מי הוא היה אותו אדם שבא נחש והקיש אותו? חיאל בית האלי. זה שבנה את יריחו, שמתו בבנים, אז הוא בא גם כן להר הכרמל כדי להכחיש את נבואתו של אליהו. כן? כלומר, זה מראה עד כמה אדם אידיאליסט. הוא רואה את קדושת הממלכה, עכשיו יותר מזה. בזמן שלא ירד גשם, למה לא ירד גשם? רגע, כשאליהו... אמר, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם ירד מטר, כי אם על פי דברי. אז הוא, במשך 3 שנים אין גשם, הוא הולך בשדה, פוגש את אחאב מלך ישראל, בשדה.
אליהו פוגש?
אליהו פוגש בשדה את אחאב, עם חיאל בית האלי. מה הם הולכים לעשות? הם הולכים לחפש אם יש בצל לאכול. המלך יוצא לחפש בצל, כי אין גשם. אומר לו, ואז אחאב וחיאל רואים את אליהו, והם אומרים לו, אתה זה עוכר ישראל? כן? כלומר, הם באים לטענות אל אליהו. אבל למה אליהו אמר את הכללה הזאת? בגלל שהם היו עובדים לבעל. הם רואים שעבודת הבעל, מבחינתם, זאת העבודה הלאומית. והבלבולי מוח של אליהו הנביא, זה דבר שמערער את היציבות של הממלכה. ולכן חיאל בית האלי עושה את הכל כדי להילחם בו. בסדר? זה לא סתם בן אדם. טוב, אגב, זה אני.
יש לי דווקא בעיה של אגו, של גאווה. איך אפשר לעשות טריק
להשם? השם
מקליט
זהו? אי אפשר לעשות טריקים? טריקים
להשם?
זה עובד?
עם הנבואה?
זה עובד, זה עובד. איפה? משה רבנו עשה את זה כמה פעמים. למשל... כן? יש כמה דברים כאלה. כן.
אני לא יכול להיות
שבאדם
מקריב את הבנים שלו ולא
לחזור בתשועה? הוא אידיאליסט. אז יש, יש אנשים שבייבוש הביצות עשו את זה.
אידיאליסט
של הציונות. יש אנשים...
הרוע היה אידיאליסט לפי זה.
נכון. נמרוד גם. נמרוד.
אבל
את
היטלר היה אידיאליסט?
לא.
למה?
סתם רשע. רשע עם הרבה אידיאלים, אבל רשע. גדול. טוב. ובכן, קהל קדוש. הבה נמשיך. כל זה היה בגלל דבר בשם אומרו, שהנבואה היא בשם האמת, ואז עלתה השאלה האם יכולה להיות גם נבואת שקר. כן. אגב, אם כבר דיברתי על יחיאל בית האלי, סלחו לי שאני חייב להשלים את זה. איפה זה מסופר הסיפור עם חיאל בית האלי והנחש מתחת למזבח? מדרש. איזה מדרש? אהו, אמרת מדרש. אז באיזה מדרש? זה בילקוט שמעוני. במדרש ילקוט שמעוני, זה מובן. מתי נכתב המדרש הזה? המדרש הזה נערך על ידי רבי שמעון מפרנקפורט במאה ה-13. עכשיו, כן, לא אמרתי שנכתב. כלומר, הוא לקח הרבה חומרים עתיקים וערך אותם ועשה מזה מדרש על התנ"ך. באקדמיה טוענים שכל הדברים האלה ששם, שאינם ממקור קדום, ידוע לנו, זה סתם המצאות של רבי שמעון מפרנקפורט מהמאה ה-13. בין היתר, האגדה הזאת עם חייל בית האלי. יש רק בעיה אחת. גילו במאה ה-20 בית כנסת בדורה אירופוס. נכון?
ציורי קיר יפים מאוד.
יש מוזאיקות יפים.
לא מוזאיקות, אלא ציורי קיר. כן? פרסקו.
בסוריה.
בסוריה הצפונית מצאו בית כנסת מתקופת האמוראים מהמאה ה-3. שנקבר שלם מתחת לערימות אפר עם ציורי קיר מהמאה ה-3. מאז המאה ה-3 הציורים האלה נשארו בתוך האדמה. במאה ה-20 גילו אותם. כן? יש אפילו העתקים מאוד יפים בבית התפוצות, מי שרוצה לראות, כל הציורים של דורה אירופוס. בין היתר רואים שם את... מה? לא, 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 זה בבית אלפא. אבל מה שמצאו שם בין היתר, רואים שם את אליהו בהר הכרמל, ורואים ליד אליהו שני מזבחות, ושמתחת למזבח של הבעל, יש אדם אחד שמנסה להדליק אש, הוא בא נחש ומקיש אותו. 1,000 שנה לפני שזה הודפס, שזה נכתב בילקוט שמעון.
ניצל כבודו.
מזה אתה למד שיש לפעמים מסורות שעוברות בעל פה במשך 1,000 שנה, ולא נכתבות. זה גם קורה. כן. טוב, כן.
לכאורה יש את המושג הזה לבי שאין את הדבר בהיפוכו. אם זה לא מסתדר לי אחד, כי אם מישהו ראוי להיות נביא ומקבל את דבר השם, אז מה זה אומר בעצם? שבעצם הקדוש ברוך הוא מסיר את האחריות? זאת אומרת, מהרגע שעוברים מסרים לאדם, משהו יעשה, הוא יעשה והוא עדיין קשיר לנבואה זאת, ומשיך לקבל עוד נבואה.
לא, הוא לא ימשיך לקבל עוד נבואות. הוא יקבל נבואות מהשקר. זאת אומרת, הוא יודע את הסגנון ההשראתי שמביא אותו לידי מצבי נבואה, והוא משתמש בסגנון ההשראתי הזה כדי להתחבר לדברים שהם לא האמת. בסדר? כן, למשל, בעולמות הרוחניים. כן, אפשר להיפגש עם השקר. כן.
העניין הזה של שקר באמת, יש איזה צורך בשקר, זאת אומרת...
אני אקח משהו. לפני שאתה ממשיך, יש במסכת ברכות כתוב, אין חלום בלי דברים בטלים. אומר הרב קוק, מכאן שדברים בטלים זה חשוב. כן, תמשיך.
זה מה שאני הולך להגיד?
אני לא יודע. זה מה שהתכוונת להגיד?
לא,
אמרת שיש תפקיד לשקר. עכשיו, אם תגיד דברים בטלים, זה יהיה נפלא. לפחות נדע שזה חשוב.
כן. וזה האנרגיה שמפעילה את העולם. המאבק של אחד השני.
תסביר לי מה שאתה אומר, כי זה נשמע לי דברים בטלים.
כיוון שאם יש רק מצב אחד, אז אם אין את המקבילה שלו, קודם כל אין לו הגדרה לאמת שיש.
אתה אומר שצריך כדי להגדיר דבר, כן? הרע מבחין את הטוב והטוב מבחין את הרע.
אבל גם בשביל התנועה של העולם צריך, וגם של התנועה של הנפש של האדם צריך מאבק מוסרי
ורוחני,
וגם
כשהתנועה
של העולם צריך
את המאבק הזה. כלומר, אתה אוהב סבל.
לא, זה קשור לא אוהב או לא אוהב.
איזה סבל, כלומר. כן, כלומר, צריך שתהיה תנודה.
כן,
נכון.
כמו, אז אני חושב שמלאים.
אה?
אז יושבת עוד שאלה שעוברת, שאם יש מצב, נגיד, של תאולה, או של מצב של אוטופיה רוחנית, אז על איזה כוח העולם ממשיך לנוע, אם אין את המתח, אם אין את ה...
כלומר, כשהכל יהיה טוב, מה יקיים את העולם?
כן.
העבר. העבר.
העבר?
העבר, כן.
מה זאת אומרת?
כלומר, זה כמו אדם שיש לו פנסיה. ממה הוא חי? מן העבר.
אז מה? ישאלו רואה
מכוח הזכויות שצברנו במהלך ההיסטוריה. כך אומר הרמח"ל, שהעולם מתחלק לשני חלקים, עולם העמל ועולם השכר. כשיהיה שכר יהיה נחמד, אבל קצת משעמם. לכן התלמוד אומר, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מסביר מניטו, אם, כיוון שהצדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, אז הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי שלא יהיה שעמום.
אוכלים אחד לשני. זאת אומרת, באיזשהו אופן, מצב של גאולה, אתה לא צדיק, מצב של...
הוא מצב בעייתי. ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אומר התלמוד, אלו ימות המשיח. אלא אם כן, יש לך מה לעשות אחרי ימות המשיח. כלומר, אם יש לך אלף שמיני אחרי האלף השביעי שלך, אז גם האלף השישי שלך כדאי.
כן, אבל אתה אומר שהאלף השמיני הזה הוא נטול עשייה.
לא, האלף השביעי נטול עשייה. והוא פונה אל העולה, אל האלף השמיני. מה יהיה אחר כך? נמשיך. מובן? זה מה שנקרא. ילכו מחיל אל חיל.
אומרת, יהיו אלף שנה של כיף.
אלף שנה של כיף זה נורא, אם זה רק זה. מה תעשה אלף שנה של כיף?
ספורט אתגרי, כמו שאמרת.
משעמם בסוף. טוב.
רגע, אני רוצה לחזור לסיפור שסיפרת, למדרש. איך הוא מתקשר לנבואת שקר?
דיברנו על זה שיש אנשים שמוכנים ללכת אחרי השקר במודע מתוך אידאל.
אבל זה שקר.
נכון. כן, אבל למשל צדקיה בן כנענה. מכירים את הסיפור על צדקיה? אולי אפשר פעם לעשות מעבר, כן, על כל נביאי השקר בתנ"ך. זה מעניין.
רגע, ואליהו הנביא לא שקר? אליהו הנביא הוא האמת.
צדקיה בן כנענה. שמעתם על צדקיה בן כנענה? באמת. אחאב רוצה, שוב אותו אחד, רוצה לצאת למלחמה ברמות גלעד. נכון? ומגיע, ואז יש לו שם נביאים, שאומרים לו, אתה יכול לצאת למלחמה, אתה תנצח. ואז יש שם, יש עוד איזה אחד, כן, יש מיכאיהו, אבל אני לא רוצה לשאול אותו, הוא כל הזמן מנבא על העיר. מגיע מיכאיהו, אומר, אל תלך למלחמה, או יותר נכון, אני ראיתי שהקדוש ברוך הוא שלח רוח שקר בפי נביאיך, כדי להטעות אותך, להפיל אותך בהר הגלעד. ואז צדקיה בן כנענה, אחד מהנביאים שמנבאים שאחאב ינצח, עושה לו קרני ברזל, ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל. ויאמר, באלה תנגח את הרם, עד כלותם. ואז הוא ניגש אל מיכאיהו, ונותן לו סתירה אל הלחי. נחלי אלי, סליחה. כן, נותן לו סתירה אל הלחי. זאת אומרת שהוויכוח שם הוא חריף מאוד. מיכאיהו אומר, כל מה שאתם מתנבאים, אתם חושבים שזאת האמת, אבל הקדוש ברוך הוא שם רוח שקר בפי נביאיך. עכשיו, מי זה היה הרוח שקר הזה? כן? איך קראו לו? לא, היה לו שם. זה היה רוחו של נבות היזרעאלי. זה היה נקמה על הריגת נבות. יש צומת נבות.
השם מיכאיהו לנביא אמת קצת מוזר, כי היה מיכאיהו נדמה לי שעשה את עגלי הזהב של ירובעם או של...
אתה אומר משהו דומה, אבל זה לא זה בדיוק, אבל לא משנה.
אבל זה אותו שם, נכון?
זה אותו שם, כן. טוב, יש מיכאיהו בן ימלה, יש כל מיני.
לא היה כאן הנביאים שם, היו להם נביאים
סביבה, אבל הם צריכים להחליט מי הוא אמת. נכון, באמת בעיה. יותר גרוע מזה. הרי אם מיכאיהו אומר שהקדוש ברוך הוא שם רוח שקר בפי הנביאים כדי להטות אותו, אז למה הוא מגלה את זה? הוא מגלה את זה כדי שלנו לא תהיה קושיה. הרי הנביאים אמרו שהוא ינצח, אז איך זה שהוא לא ניצח? הוא נהרג בקרב בסוף. טוב. נו, אולי נתקדם עם המסכת אבות? טוב. הלמדת כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם שנאמר. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. טוב, בואו נראה מה שכתוב כאן, זה מילים כמעט לא מובנות. האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. סימן שהעולם, איפה הוא? הוא בגלות. כן, אם כתוב שזה מביא גאולה לעולם, סימן שהעולם בגלות. איך העולם בגלות? ממתי העולם בגלות? מאיפה הוא בגלות? מאיפה הוא גלה בכלל העולם?
אולי כשזה נברא זה היה בגלות, אולי עכשיו לא.
מה?
אולי בזמן שזה נכתב, העולם היה בגלות.
לא אכפת לי. היה בגלות ממה? רגע, תני לו לדבר. מה, בגלות ממה? הוא בגלות מאדם הראשון? מאיפה הוא גלה העולם? אדם הראשון גלה, זה אני יודע. רגע, העולם, אדם הראשון גלה מגן עדן, זה אני יודע. אבל שהעולם גלה, מאיפה הוא גלה?
מעצמו.
גלה מעצמו?
מהשכינה.
מהשכינה? ממי? מה את אומרת?
מן הארץ.
מה את אומרת, נעמה?
אני חושבת שזה כאילו מהקדוש ברוך הוא. אני לא יודעת מתי זה קרה, אם זה מתי זה בדיוק באיזה שלב שהקדוש
ברוך הוא... אתם רוצים שאני אגיד לכם מתי זה קרה?
בחורבן.
אני אגיד לכם מתי. כשהוא ברא את העולם. בריאת העולם הגלתה את העולם מהבורא.
זה הצמצום.
כן, מה פירוש המילה ברא? דיברנו על זה, לא? שזה מלשון חוץ. ברא, זה בחוץ. ברא הוא exist, כן? exist, בחוץ להיות. זאת אומרת, שהעולם נמצא מחוץ לאלוהות, וזה נורא. זה גלות. ממתי זה קרה? מאז שהוא ברא את העולם. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
במאמרות.
מה? מה את אומרת? במאמרות. בעשרה מאמרות. איפה כתוב עשרה מאמרות בתורה? ויומר אלוהים, נכון? ויומר אלוהים יהי אור, ויומר אלוהים יהי רקיע, ויומר אלוהים תדשי הארץ, ויומר אלוהים יקבו המים, ויומר אלוהים יהי מאורות. אם כן, יש לנו עשרה מאמרות שעל ידם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאלה, המאמרות מגלים את הקדוש ברוך הוא או מסתירים אותו? מסתירים?
הרב, על הרבה פעמים דיברנו על זה שבכל זאת יש פן שהעולם כן בנתאיסטי וכן...
אני שואל, האם המאמרות מגלים או מסתירים? מגלים?
אולי חלקם וחלקם.
חלקם וחלקם.
ויהי אור זה מגלה.
ויהי אור, מה זה מגלה?
רואה
פתאום. מגלה את מה? את האור. האם זה מגלה את הקדוש ברוך הוא או לא?
הוא נותן את הכלי כדי שנדע מי לגלות.
אז אני אגיד לכם את האמת.
זה לא יכול להסתיר, כי אם זה ככה, אז למה במעמד הסינא רק משה רבנו?
רגע. קודם כל, אתם רוצים לקבל את האמת? הגיע הזמן של האמת, זה רגע מרגש. עשרה מאמרות מסתירים את הבורא.
המאמרות
אולי,
אני חשבתי שהמאמרות עצמם
מגלים,
אבל הדבר שנברא,
הסתיר. זה בדיוק מה שזה אומר. על ידי המאמר, באופן פרדוקסלי, נעשה הסתר. זה דבר שהפילוסופיה בימינו מדברת עליו. יצירת מושג, זה מרחיק מן הדבר שרוצים להשיג. ההמשגה מבטלת את המושג. נכון? ככה אומרים בפילוסופיה הפנומנולוגית. כן, זאת אומרת שהמאמר מסתיר את מי שאמר והיה העולם. ומה אתה רוצה?
אז איפה נכנס הפן הפנתאיסטי שיש בעולם? יש גם פן כזה, פעם שדיברנו
על זה. יש פן פנתאיסטי.
שזה מה, הרבה אלים או...
לא, הוא אומר שיש סעד.
הרבה אלים היו.
נכון, אז זה לא במאמרות.
זה לא, אז איפה אנחנו רואים את הפן הזה?
במקדש. עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. השאלה היא כזאת. כן, מה?
אני רוצה לשאול על העניין הזה של המשגה, אולי נשאלה שיותר מוכר, אבל באמת, כשאנחנו לומדים, הרי אנחנו גם המשיגים.
נכון.
אבל אנחנו רוצים להבין.
כל לימוד גורם לנו... כל לימוד גורם לנו להתקרב ולהתרחק כאחד. כמו אצל יונתן בן עוזיאל והעופות. יונתן בן עוזיאל, תלמידו הגדול של הלל הזקן, כשהוא היה יושב ולומד תורה, במיוחד היה עוסק במעשה מרכבה, כתוב בתלמוד שכל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, מיד נשרף. מיד נשרף. כלומר, אם אתה מחפש באיזה בית גר יונתן בן עוזיאל, אתה רואה איפה שיש עופות חרוכים, אתה יודע שזה באזור. כן? אתה מריח, כן? נוצה, כן? ריח של נוצה שרופה, אתה יודע ששם גר יונתן בן עוזיאל. כן, נשאלת השאלה, לא יודע, כשאנחנו לומדים, למשל בחדר הזה, אני לא רואה פה עופות, יש תקרה, יש גופי תאורה, אבל עופות אני לא ראיתי. אז מה פתאום יונתן בן עוזיאל הולך ללמוד דווקא במקום שבו יש עופות? כן? מה זה? מה?
הוא אכל אותם אחרי זה.
הוא אכל אותם, עופות חרוכים, איפה שחיטה, איפה זה, מה, איפה אתה אכל? זה לא קשר בכלל.
אה, לא, אם...
צריך לשחוט.
אם עוף נשרף הוא לא
קשר? לא, צריך ל... קודם כל, הוא לא יודע אם הוא לא קשר, הוא כבר לא עוף. כן? לא, התשובה היא פשוטה מאוד. מה זה העופות האלה שיש לו מעל הראש?
אותיות.
זה המחשבות שלו. המחשבות שלו קיבלו צורה. כלומר, כדי להסביר את מה שהוא לומד, היה צריך לעשות מושגים. היה צריך להמשיג, כמו שאומרים. כיוון שהוא צריך להמשיג, אז הוא כבר התרחק מן הדבר. ואז הוא צריך לשרוף את מה שהוא בנה. כלומר, בעצם ללמוד סתרי תורה, זה לייצר עופות ולשרוף אותם.
זה כמו ההתקדמות של המדע למעשה. אבל... ניוטון מוצא איזה תיאוריה, בא איינשטיין...
ושורף אותה.
שורף אותה ומתקדם הלאה.
בדיוק. זה מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שקרל פופר אומר.
זה כבר אמרת לי פעם.
אני, מאז שאני אמרתי לך את זה, לא שרפתי את זה. עכשיו, יוצא שהעופות, עכשיו נשאלת השאלה ששואלים החסידים, אם התלמיד של הלל היה שורף עופות, רבו של יונתן בן עוזיאל, הלל עצמו, מה היה עושה?
שורף פרות.
לא. אומרים שהיה כל כך גדול, שהוא לא שרף את העופות. כלומר, הוא יכול היה להשתמש במושגים שלו בלי לבטל אותם. הוא ידע שהמושגים הם בסיס למושגים יותר עליונים, את זה הוא ידע מראש, לכן לא היה צריך לשרוף שום דבר. בסדר? אז איפה היינו?
לא, אני רוצה להגיד את זה בקשר ללימוד תורה שלנו. מה יש לי? ללימוד תורה בכלל.
לימוד תורה שלנו זה...
אנחנו גם ממשיגים בלימוד.
נכון, ולכן אנחנו לא לומדים, נכון. אני מסכים איתך. מה שאנחנו לומדים, אנחנו תמיד לומדים לא נכון. אין לנו מה לעשות. מתקדמים דרך זה. אנחנו מייצרים עופות, שורפים אותם, ממשיכים הלאה. כן.
אני מדבר עשר המאמרות ואסתר, אני רוצה להוכיח את הדבר הופך. הרי אף אחד לא נפח בזמן הבריאה. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו רק את המסר, שזה נוצר בעשר המאמרות. החשבות היא לא מסר, החשבות הוא מסר, לא המעשה עצמו. ומה המסר של זה? וזה למדנו באבות. המסר של זה, זה להיפרע מרשעים, ולעשות צדק לצדיקים, וכולי. זאת אומרת, המסר היה מוסרי. זאת אומרת, כל העניין הזה של העשרה המאמרות בעולם, הוא עצם מוסרי ובמוקם מתגלה המורה העולם. זאת אומרת, כל העניין הזה היה גילוי ולא יותר.
כל שאלתך הנפלאה בנויה על הנחת יסוד. שאנחנו יודעים שהעולם נברא בעשרה מאמרות.
נכון.
וזאת מניין לך?
מתנך.
ממתי התנך נכתב? מאיפה זה כתוב? ממתי זה נכתב שבעשרה מאמרות נברא העולם?
לפני הרבה
זמן. לפני הרבה זמן, אבל לא עם בריאת העולם. אבל לא עם בריאת העולם.
זה לא משנה.
זה כן משנה. כלומר, אחרי שהעולם נברא, הסתובבו פה על פני כדור הארץ אנשים, והם לא ידעו שיש מי שאמר והיה העולם. כי המאמרות הסתירו מהם את זה.
אם מה שאתה אומר, הם היו פחות קשורים למה שאנחנו קשורים היום.
נכון, נכון.
אבל הם
אמרו... לא, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. היי, אתה תשמע את המשאר, ואז נראה אם השאלה שלך עדיין יש לה מקום. זה שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי המאמרות, זה אומנם הכרחי, כדי שליצור את היציבות של העולם. ליצור איזושהי בועה אוטונומית שבתוכה האדם יכול לחיות. אבל האם המצב הזה יכול להיות נצחי? האם זה יכול להיות לנצח שהקדוש ברוך הוא ימשיך להסתתר? זה בלתי נסבל, לא?
תלוי מה כוונתו בבריאת האדם.
האם יכול להיות, האם זה בסדר לזרוק מישהו לשטח בלי לתקשר איתו, בלי להשאיר לו הוראות?
זה לא פייר.
זה לא פייר, נכון? עכשיו, ריבונו של עולם הוא פייר או לא?
כן.
הוא פייר. מסקנה, מה הוא צריך לעשות?
לתת לו הוראות.
נכון. אז מה שהוא צריך לעשות? הוא צריך לבטל את המאמרות. הוא צריך, אבל אי אפשר לבטל את המאמרות בלי לבטל את העולם. אז יש פתרון ביניים.
נבוא.
לקדוח חורים בתוך המאמרות. כמה חורים?
עשרה חורים.
איך קוראים להם? עשרת הדיברות. עשרת הדיברות היו ההתהפכות של המאמרות לדיברות.
אז ברור? מה זה בית המקדש בעצם?
רגע! אתה הולך מהר מדי בשבילי. אני, זה אתה רץ, המחשבה שלך כל כך מהירה, זה מבלבל אותי. על כל פנים, עשרה מאמרות נקדחו, אפשר לומר. כן? כלומר, נפרץ איזשהו פרץ בתוך המאמרות, וזה הופיע בתוך עשרת הדיברות. ומאז אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, זה אני. קוקו, זה אני. אנוכי השם אלוהיך. כן, לפני כן לא הכרת, עכשיו גיליתי לך. מה גיליתי לך? שהעולם נברא בעשרה מאמרות. לכן שאלתי אותך מתי נכתב התנך. זה לא נכתב בבריאה. עד ההתגלות, האדם והעולם בכלל חיים בגלות. יוצא לפי זה שמי שהופך את המאמרות לדיברות, מה הוא עושה לעולם?
גואל
את העולם. האומר דבר בשם אומרו. מי שהופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה לעולם, גואל את העולם מבדידותו, מריחוקו מאת הבורא. השאלה, עכשיו אתה עדיין בשאלה? לא. מה? זו.
לא, אתה ביססת יפה את זה שהוא באסתר, אבל מה הקשר לאסתר לעשרה מאמרות?
יוצא לפי זה.
לא,
אז המאמר, האמירה, רגע, עכשיו שנתגלה לי שהמאמרות הפכו לדיברות, עכשיו אני יודע רטרואקטיבית שיש עשרה מאמרות, אז אני לומד גם את ההשלכה המוסרית שאתה מדבר עליה. להיפרע מן הרשעים ולתת שכר לצדיקים. אבל לפני כן לא ידעתי. לפני כן לא ידעתי. לא יודע אם לא צריך, אבל לא ידעתי. לפני שהמאמרות הפכו לדיברות, לא ידעתי. אמרו חז"ל, אמירה זאת אמירה רכה. דיבור זאת אמירה קשה. כן? מה שהוא רך, לא חודר. מה שקשה, חודר. נכון? אז זה בדיוק העניין. האומר דבר, מי שהופך את המאמר לדיבור, בשם אומרו, לא בשם מדברו, בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו, מאיפה למדו את זה? כן, בבקשה? לא, אפשר עכשיו. מה? וגם אז לא הסכמת.
לא, זאת אומרת, לא להסכים או לא להסכים. כשאמרת את זה לעשר המכות שהן גם היו
התגלות? נכון. עשר המכות היו התגלות, התגלות למצרים, ועשר עשרת הדיברות זה התגלות לישראל. לכן במכות נאמר, וידעו מצרים כי אני השם, ואילו בדיברות זה נאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. טוב. עכשיו, הדבר הזה נלמד מזה שנאמר ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. מה היא אמרה למלך בשם מרדכי? מה היא אמרה? על בקטן ותרש. לא על המן. כן, על בקטן ותרש, שמה הם רוצים? שזוממים להרוג את המלך, ובזכות הגילוי הזה, לקחו את בקטן ותרש, תלו אותם על עץ, ונכתב בספר הזיכרון לפני המלך על זכותו של מרדכי, ומכל זה התהפך אחר כך הגלגל, ונעשתה גאולה לישראל. עכשיו, יש בעיה. מי הוא מרדכי בשביל אסתר? דוד, בעל, משהו כזה. מרדכי ידוע כיהודי, נכון? אסתר אינה מגדת, אמה ומולדתה. היא מסתירה את זה. ברגע שהיא אומרת למלך בשם מרדכי, המלך עשוי להתעניין, לומר, רגע, בשם מרדכי, אז אולי את יהודיה, ואז היא מגלה את מה שמרדכי הציבה, לא לגלות. יוצא לפי זה שגילוי הנסתר הביא גאולה. זה היסוד של דברי המקובלים, שעל ידי גילוי תורת הסוד, תבוא גאולה. אבל זה בדיוק העניין, המאמר הוא האסתר. האסתר הופך להיות לגלוי בדיבור. המאמרות בדיברות. גילוי הנסתר הביא גאולה לעולם. מובן? טוב. כן. בזאת סיימנו את 48 הדברים שהתורה נקנית בהם. ובזאת אנחנו עוברים בשעה טובה ומוצלחת למשנה ז'. מה? גדולה תורה. כן, אנחנו עסוקים עכשיו במעלותיה. מה? בבקשה.
אני לא יודעת לעשות את ה... יש תחושה, במשך שעברה, שיש כאן המון חזרות. נכון?
חזרות?
בשתי המשנות האחרונות
שקראנו. למה יש חזרות? תראי לי חזרה, אני יכולה לדעת. זה לא אותו דבר. העוסק בתורה לשמה הוא כבר קנה תורה. וכאן זה איך שאנחנו קונים את התורה. זה משהו אחר, זה לפני שקניתי. יש למשל ענב, נקרא ענב, נכון? וגם הענבה זה מהדברים שהתורה נקנית בהם. אז יש לפני ויש אחרי. כן, כן. טוב, אנחנו בזאת עוברים למשנה זין. גדולה תורה. מה קרה? גדולה תורה. אם היא גדולה, סימן שיש משהו שהוא קטן ממנה. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, ואומר רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, ואומר כי לוויתכן הם לראשיך וענקים לגרגירותיך, ואומר תיתן לראשך לוויתכן עטרת תפארת מגנקה, ואומר כי בי ירבו ימיך יוסיפו לך שנות חיים, ואומר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה. היא גדולה ממה? מה עוד יכול היה להתחרות בתורה?
דרך ארץ.
דרך ארץ זה רחוק מאוד.
כן?
מצוות. נכון? תמיד מדברים על תורה ומצוות. גדולה תורה, לפי זה היא גדולה מן המצוות. שהמצוות נותנים חיים, מתי? בעולם הבא בלבד. כן, יש לו כלל בתלמוד, שכר מצווה, בהי עלמא לקה. אין שכר למצוות בעולם הזה. אז איפה נשמר השכר של המצוות? לעולם הבא.
זה מה שאומרים עם
ה-70 בתולות וכל זה? ה-70 בתולות, לא, לא אומרים את זה. זה בקוראן. זה בקוראן. נו, אז מה? זה עצות כדי למה? כדי? מי אמר? הרי יש כלל בגמרא, שכר מצווה בהי עלמא לקה. אין שכר למצוות בעולם הזה. מה יש כן? יש עידוד. לפעמים האדם מקבל סימן שהוא בדרך הנכונה. כן? הוא מקיים מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ופתאום הוא שם לב, הדרך מוארת. יש איזה כיוון. כן? לפעמים הוא אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. אבל יוצא לפי זה שעיקרה של המצווה הוא לא לעולם הזה, הוא לעולם הבא. לעומת זה גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. כן, מה אתה אומר?
יש שתי מצוות עיבוד
נכון. נכון, וזה לא ממש עזר. כתוב, עד רבה, בגלל זה אנשים התבלבלו. כן, אבל זה גם יוצא מן הכלל. לעומת זה, התורה היא בכללותה נותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. למה התורה עושה את זה?
כי היא אמת
כוללת. כיוון שהיא אמת כוללת, אז היא חייבת להאיר על כל דרכי החיים. זה אומר ככה, שלפני התורה אין הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. לכן נתונת חיים בעולם הזה ובעולם הבא. שנאמר, כי חיים הם למוצאיהם. כלומר, חיים הם, דברי תורה, הם חיים למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא. אז חיים הם למוצאיהם, זה בעולם הבא. אבל לכל בשרו מרפא, זה בעולם הזה. נכון? בסדר. יוצא לפי זה שאם אתם רואים אדם חולה, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה, וזה עובד?
לעשות תורה.
הבעיה ככה, מה זה עושה? התורה זה לא דבר שעושים, לכאורה. זה לימוד. כן? אלא מה שזה דיבור, שהוא כל כך משמעותי, שהוא נחשב למעשה. יש, למשל, לומר ברכת המזון. זה לא מעשה, זה דיבור. לעומת זה, אני יודע, לחרוש זה מעשה. מה שאין כן בדברי תורה, שהדיבור עצמו הוא מעשה. ולכן חיים הם שנותנים חיים לעושיה בעולם הזה, ובעולם הבא שנאמר כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא, ואומר רפאות תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך.
כן? באמת זה עוזר?
כן, למה לא? כן, כן, ודאי שזה עוזר. לימוד תורה, זה עוזר. למשל, יש בתלמוד במסכת שבת, שדוד המלך התפלל כדי לדעת באיזה יום ימות.
מה זה
היה חישוב? הוא רצה כדי לא למות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא אגלה לך, אבל אני אגיד לך באיזה יום בשבוע. אמר לו שהוא ימות בשבת. מה היה עושה דוד כל השבת? היה לומד תורה כל השבת, כדי שמלאך המוות לא ישלוט בו. מה זאת אומרת שמלאך באמת לא שולט? כי החוכמה והעיסוק באמת זה למעלה מן החולף. המוות זה השליטה של החולף. ואילו התורה היא נצח, ולכן הוא עוסק בתורה, ואז החולף לא יכול לפגוע בו.
זאת אומרת שהוא היה מת. בטוח שצפוי לעולם הבא, חיי העולם הבא.
אבל לא, דווקא לא. הוא רצה לא למות.
כי הוא חשד שאולי הוא לא יקבל את העולם הבא.
אז זה בדיוק הפוך מה שאמרת בהתחלה. בהתחלה אמרת שהוא היה בטוח שהוא יקבל עולם הבא.
לא,
אחרי 30 שניות אמרת את ההפך.
לא, התכוונתי שהוא לא היה בטוח שיהיה.
לא היה בטוח. נכון, לא היה בטוח. ולכן הוא העדיף ללמוד תורה כל הזמן, ועל ידי כך הוא לפחות לא ימות, ואז בשבת הוא לא ימות, ואז הוא לא ימות בכלל. יש רק בעיה אחת, הוא מת. איך זה קרה? שבא השטן, לא, 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 המדרש, הגמרא אומרת שבא השטן ובקע את הארז. נכנס בתוך הארז שבגינה שלו, השטן נכנס, זה בקע את הארז, זה עשה רעש גדול, ואז דוד הסתכל מה קרה, טק, מת.
עוד יש מדרש מאוד אומר, אבל דבר על תהילים.
שמה? בקיצור, מחפשים אותו. מחפשים איזה משהו, כן? כדי לפרוס, כן? כדי שיהיה. מה? טוב. ואומר, עץ חיים היא, ואומר, רפאותי לשורך ושיקוי לעצמותיך, ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. כן? זאת אומרת שיש עולם הבא שהוא נקרא עץ חיים, ותומכיה בבחינת עולם הזה.
מה זה שיקוי לעצמותיך?
שיקוי זה מה שמשקם. זה מה שמרפא. זה סוג של ריפוי.
שיקום.
לא, זה לא שיקום, זה שיקוי. אבל זה, שיקוי זה, מהדבר, זה תרופה.
תרופה לעצמות?
כן, שיקוי לעצמותיך. העצמות הן זקוקים קצת להרטבה, לשימון. כן, אז דברי תורה, הם משמנים לך את העצמות. שורך זה מלשון שורר, הטבור. הטבור זה המק... זה מקור החיים. מה?
שוררך כאגן הסער.
שוררך. כאגן הסער. נכון? ולא קורת שורך, כותב יחזקאל, שלא קרתו את, את חבל הטבור. כן, אז זה השורר. אז רפאות, רפאות תהיה לשורך ושיקוי לעצמותיך.
רש"י מדגיש שזה בקבר, השיקוי לעצמותיך.
רש"י אומר שזה בקבר. בסדר? אני, אין לי פה רש"י, אז אני לא יכול להגיד לך. כן, אבל השאלה היא, מה זה ה... ההבדל הזה בין שורך לעצמותיך? לא מכירים את ההבדל בין העצמות? מה עושות העצמות בגוף? היציבה. נכון.
הגוף זה היסוד.
זה מה שחי. זה מה שחי. הבשר.
המעיין בוקע.
המעיין בוקע. אבל זה גם, זה עשוי משרירים, לא? זה לא עשוי מעצמות. כלומר, מה שעשוי מעצמות זה היציבות של האדם, ויש חלק בו שהוא חווייתי. נכון? איפה מצאנו את זה?
בספר יצירה.
פירוש
שלך לספר יצירה.
פירוש שלי? לא, לא צריך להגיע כל כך... כן, אבל לא צריך להגיע כל כך רחוק. פשוט, פסוק בבראשית. כן, שויפל השם אלוהים תרדמה על האדם בישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. נכון? כלומר,
מה הכוונה בהפעם?
מה ב?
הפעם. הייתה עוד פעם?
כן. הייתה פעם קודמת.
סיפור עם העלילית?
נכון, אז אתה שואל, אתה שואל כשאתה יודע.
לא, אני לא, כי לא הייתי, אני שואל, כי אין לי באמת את המדינה.
לא, זה מה שאומר, כן, זאת הפעם. כלומר, אז יוצא שהאדם הראשון הלך לישון, כמה הוא היה?
אחד.
הוא היה אחד. הוא קם, כמה הוא?
שניים.
זה מזעזע. כלומר, אדם פתאום מוצא את עצמו שניים. עם קצת LSD אפשר להגיע לזה, אבל זה בעצם, הוא צריך עכשיו לשפוט את המצב החדש, ויומר האדם, מי זה שאמר את זה? הזכר או הנקבה? שניהם אמרו, כן? כלומר, זה כמו בקומיקס, שיש לכם אותו, אותה בועה, בשביל שני מדברים ביחד, נכון? כן, כלומר, אפשר לצייר את זה, אתם מכירים? בועה כזאת של קומיקס, אבל זה שניים שמדברים, כן? ואז ויומר האדם, כלומר, האיש והאישה ביחד אמרו, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כלומר, אחד, מחצית האדם הפכה להיות עצם, והמחצית השנייה הפכה להיות בשר. נשאלת השאלה, למי האדם קרא עצם, למי הוא קרא בשר? האם לזכר קרא עצם ולה נקבה בשר או הפוך? הוא חלוק עכשיו לשניים, הוא מתעורר, והוא אומר, זאת הפעם.
אבל הוא חלוק, אבל מאיפה קטע שהוא חלוק, זכר
ונקבה,
ואתה אומר שהוא חלוק גם בשר בעצם?
ברור.
למה?
כי הוא קם, מתעורר, לא יודע אם הוא מתעורר או לא מתעורר, אבל הוא פתאום מתוודע למצב חדש, שבו הוא שניים, ומה יש לו לומר על המצב החדש? אם זה היה האיש שאומר את זה על האישה, או האישה שאומרת את זה על האיש, אז את צודקת. כלומר, זה תערובת, זה מילק, מילק שייק כזה. אבל הבעיה היא שזה אותו אדם שומר על עצמו. גם לפני כן הוא היה בשר מבשרו ויצא מעצמה. אלא מה? פה הוא בוחן שהמצב החדש מחולק לשניים. חצי בשר, חצי עצם. מה? רק שנייה, יש פה מישהי כל כך מנומסת שהיא מצביעה. מה השאלה? כי לא כתוב בשום מקום שהוא התעורר. כן. כן, גם אנחנו ישנים. כלומר, כתוב לגבי תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, תקיעת שופר זה אורו ישנים. מי זה ישנים? אני הולך לבית הכנסת בראש השנה, אני ער. כן? אלא הכוונה שאנחנו בכללנו ישנים. כי אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא. מה זה ישן? אדם, לא, אדם ישן, לא רואה את המציאות כפי שהיא באמת.
אז זה בעצם הספרה השנים
שם? כן, כן, כלומר, זה עוד לפני החטא, לפני הכל. אנחנו בתרדמה. כן, בתרדמה הזאת. לכן אמרתי שאני לא בטוח שהוא יתעורר. כן, אבל בואו נחזור לנושא שלנו. עצם מעצמי, בשר מבשרי. כלומר, יש בזהות של האדם יסוד יציב ויסוד חווייתי. למי הוא מי?
היציב זה האישה.
היציב זה האישה, זה העצם, אתה אומר?
כן, והחווייתי זה הגבר.
החווייתי זה הגבר, הבשר. או את אומרת הפוך. את אומרת הפוך. כלומר, את אומרת שהעצם זה האיש, והאישה זה הבשר. טוב, אז כל אחד צריך להביא ראיות לדבריו. למה אתה אומר שהאיש, שהאישה זה העצם?
כי היא באה ממקום יותר שלם.
איפה ראית שהיא באה ממקום יותר שלם?
כי היא לא באה מאדמה, היא באה כבר ממשהו קיים בעצם.
סליחה, אדוני היקר. לפי הסיפור המקראי, אין האחד שבא מהשני. אלא זה האדם עצמו נחלק לשני חלקים.
הנדסה גנטית.
נכון? איך אני יודע? כתוב, ויקח אחד מצלעותיו. מה זה צלע? מה זה צלע? לא. לא. ראית פעם זווית מימיך? לזווית יש שני צלעות. אז הוא לקח אחד מצלעותיו. זה הוגיה או זווית? כן? כלומר, זאת אומרת, לקח אחד מצלעותיו. אז זאת אומרת, יש פה שני צלעות, צלע אחד איש, צלע אחד אישה. אבל עם הבדל אחד, היה אפשר, נגיד, אם זה האדם הראשון לפני החלוקה, היה אפשר שהחלוקה תהיה כזאת. פיפ. כלומר, מתרחקים מהאמצע שניהם. לפי הסיפור של התורה זה לא ככה. הוא לוקח אחד מהצלעות, והצלע ההיא נשארת במקום. בסדר?
אוקיי.
וזאת הופכת לאישה, וזה לאיש. כלומר, היסוד העומד והקבוע, האיש, היסוד בתנועה, האישה. נכון? אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה. איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. נכון? זאת אומרת ש... טוב, סליחה שאני הגעתי בעצבים רגישים, אבל... אבל יודעת משהו. עכשיו, זאת אומרת שיש פה יסוד בתנועה ויש יסוד עומד. עכשיו, אתה אומר שהאיש הוא הנקרא בשר והאישה היא הנקראת עצם, ועדיין לא הבאת הראיה לדבריך, כי השתמשת במילה צלע. כשהסברנו שצלע זה כל אחד הוא צלע.
אז אולי בגלל שגבר צריך להתגבר?
הגבר צריך להתגבר. יכול להיות, אבל שם הוא לא נקרא גבר, הוא נקרא איש.
אוקיי. האיש צריך להתגבר בשביל
להפוך לגבר. להתגבר. עמוד כגבר והתגבר. ומה את אומרת? את אומרת הפוך. שהאישה היא הבשר והאיש העצם. למה?
כי היא
הפועלת,
היא היוצרת, היא היולדת.
כן. והוא?
והוא,
הוא לא עושה כלום בחיים שלו. כן? נאמר ככה.
הוא אומר לו מה לעשות.
באמת. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. קודם כל, למה משמשות העצמות? אמרנו ליציבות, נכון? מה בדרך כלל אומרים על אדם אסרטיבי? זה גבר, נכון? יש לו עמוד שדרה. ולפעמים האישה קרייריסטית, דעתנית, אומרים, היא גבר, נכון? לעומת זה, אם יש בחור שלא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו, חולם פה או שם, מה יהיה כשאני אגמור את הצבא,
כבר...
נכון, כבר הוא, כן, הוא...
לימך.
כן, משהו כזה. זאת אומרת שהמוסכמות האלה שמקורן בדעה העממית, יש להם גם יסוד בתורה. עכשיו אני רוצה להבין משהו. כתוב... ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתינה. כלומר, כדי לפצות את הצד הזה על מה שהוא לקח ממנו, הוא הוסיף פה קצת בשר. נכון? בשר תחתנה. זאת אומרת, אם אני גונב ממישהו משהו ואני רוצה לפצות אותו, נגיד גנבתי ממישהו וולבו, אני רוצה לפצות אותו, מה אני אתן לו? אופניים. אופניים, כן, נכון, לקחתי לך כלי רכב, אבל נתתי לך גם כן משהו. אבל אם גנבתי ממך וולבו, ודאי שאני לא אתן לך במקום זה, אני יודע, לא, לא אתן לך מישהו במקום זה מיקסר. זה לא קשור אחד לשני. נכון, זה מסתובב, אבל זה בכלל לא דומה. כן, זאת אומרת שאם הוא סגר בשר תחת עיניו, סימן שמשהו לא כך היה בשר. מכאן שהאישה היא הבשר, והאישה עצם. נכון? עכשיו, בכל אדם יש שני צדדים לפי זה. כי בתוך האיש, נכון שיש עצם, אבל יש קצת בשר. האישה לפי זה, בשר. אבל יש בה קצת עצם. יוצא לפי זה שהם קצת דומים וקצת שונים. ולכן מזדקקים זה לזה. עד כאן מובן. טוב, עכשיו, בואו נחזור מכן לזהות האנושית. הזהות האנושית בנויה מעצמות ומבשר. כן, התורה היא רפאות לשוריך ושיקוי לעצמותיך. כלומר, יש באדם יסוד קבוע ועומד, ויש יסוד בתנועה, שכלי וחווייתי.
זאת אומרת, שריך זה יכול להיות...
שוריך.
שוריך זה יכול להיות גם בטעות נפלה
ב'
וזה היה בשריך. לא,
זה לא בטעות נפלה ב', זה מלשון שורר, שורר. שורר, טבור. הטבור זה מקור החיים של התינוק, משם הוא יונק חיים, וזה רך.
היו רושמים את זה עם שני רשים, ולא עם רש אחד.
לא, לפעמים יש גם דגש ברש. כן, זה אחד המקרים בתנ״ך שיש דגש ברש. כן, בניגוד לכללים שלומדים לבגרות. טוב, אז לכן התורה היא גם שייכת לעולם הזה, ולעולם הבא, לפי זה, עולם הזה, ועולם הבא פועלים כיציב ובתנועה. בסדר?
אז מה זה התנועה בעולם הזה?
התנועה? איזה עולם הוא בתנועה? עולם הזה או עולם הבא?
העולם הזה ברור
שהוא
בתנועה, אבל...
העולם הזה, נכון?
העולם הבא, אני לא יודע מה קורה.
יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, נכון?
מה זה מלמד אותנו על תנועה?
לא, זאת אומרת שאין תנועה. כתוב שבעולם הבא צדיקים יושבים. אם הם יושבים, אז הם לא בתנועה. מה? אמרתי שמה? שיש התקדמות בעולם. מה אני אמרתי בדיוק? אמרתי צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז זה סותר את המאמר שאמרתי עכשיו. נכון. ואת רוצה להסביר לסתירה? א', יכול להיות שזו סתירה בתוך דברי חז"ל עצמם. אבל הייתי אומר ככה, אם התלמוד רואה לנכון לציין שגם בעולם הבא אין לצדיקים מנוחה, סימן שזה חידוש. שסתם מצבו של העולם הבא, הנורמטיבי, זאת העמידה. בסדר? כלומר, העולם הבא הוא עולם שבו לא זזים. עולם הזה זה עולם שבו זזים. כן, מה אתה אומר?
אבל לא אמרתי שהעולם הבא הוא עולה תשובה?
אני לא אמרתי את זה. אמרתי את זה בשיעור הזה?
לא,
אמרתי משהו דומה. אבל באופן כללי, העולם הבא זה העולם המושלם. מצוין בעולם הבא, לא?
את העולם הבא לא מתאים כל כך לטבע
היהודי. לא מתאים כל כך לטבע הגברי.
גם היהודי.
אני אסביר מנקודה מאוד חשובה. האיש הוא כל הזמן בחיפוש אחרי השלמתו, נכון? האישה, מצד הטבע הפנימי, יש בה יותר שלמות פנימית, נכון? יוצא לפי זה, מי מרגיש טוב בעולם הזה? נשים או גברים? גברים, הם מתאימים לנוף. אני מסביר. בעולם משתלם, אישיות משתלמת, מרגישה זהה עם עם הרקע.
בגלל שהם תואמים את ההשתלמות.
נכון. לעומת זה, אישיות שלמה, מרגישה טוב בעולם שלם. לכן, החוויה הקיומית של אישה בעולם הזה, יותר קשה מהחוויה הקיומית של גבר בעולם הזה. נכון? יש רומנים שנכתבו על בדידות, רובם על ידי נשים, נכון? כלומר, החוויה הקיומית של האישה בעולם הזה היא קשה מאוד. לכן אומרת הגמרא שאישה רוצה יותר להתחתן מאשר איש, כי היא רוצה לצאת מן הבדידות הזאת. מה שאין כן, גברים, אפשר לדחות פה שם וזה, סנובים כאלה, נכון? לכן, עכשיו, מצד האמת, מה יותר שלם, אישה או איש?
אישה.
אישה. לא מסכימות? למה? מה את אומרת?
אני חושבת שגברים רוצים יותר להתחתן מנשים בזמננו.
בזמננו, כי אנחנו בעולם שונה. אנחנו בעולם של אחרית, של תרבות. אנחנו בסוף תרבות. אז אנחנו, כן, לא, באחרית פשוט. וברגע שאתה בעולם של אחרית, זה דומה לעולם המושלם. לכן בעולם המושלם יש תופעה של עליית הזהות הנשית. נכון? תמיד שסיומי תרבות, יש עלייה של האישיות הנשית. נכון? רואים את זה בכמה... אנחנו בסיום גדול. גם סיום של התרבות המערבית, גם סיום של הגלות. כן? וגם סיום של הרבה דברים. מבחינה טכנולוגית. הסיום הזה הוא התחלה של משהו חדש. אבל זה, יש השלמה של איזה תהליך תרבותי שלם. עכשיו, למה אני אומר את זה? יוצא לפי זה... שלהיות אישה בעולם הזה, זה לא נעים. נכון, וזה מה שהגבר מברך כל בוקר, שלא עשני אישה. למה הוא לא יכול לברך שעשני איש? שיגיד, אני בסדר, שעשני איש. כי זה ודאי לא מעלה. כלומר, להיות איש, הכוונה שהוא לא מושלם. לא מושלם, אתה לא יכול לברך על דבר כזה. אבל אתה יכול לברך על זה שלא עשני אישה, כי בעולם הזה... להיות אישיות שלמה זה בעיה. אבל יוצא לפי זה שבעולם הבא, אז יברכו אנשים שלא עשני איש. כי להיות איש בעולם הבא זה יותר קשה מאשר להיות אישה. כן? מה אתה אומר? נכון. להיות יהודי זה באמת קשה מאוד. זה משהו לא נורמלי, לא טבעי. בעולם הזה להיות יהודי זה קשה מאוד. מה? אין מה לדבר. לכן מברכים רק שלא עשני גוי. לא, לכן אתה לא מברך שעשני ישראל. אלא מה? כי מצד, יש מעלה עצמית. כן, יש מעלה עצמית בהיות ישראל. תודה רבה. לא בעולם הזה, אבל בנצח כן. לכן אתה מברך שלא עשני גוי. בסדר?
אם הם עם כל כך דינמי, שבעולם הבא באמת זה יהיה להם קשה מאוד.
היהודים עם דינמי.
מאוד דינמי. לא יכולים להיות רגע במנוחה.
ממש לא נכון.
אני רואה לפי השיפוצים בבניין שלי.
ממש לא נכון. ממש לא נכון. ממש לא נכון. כן, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ולכן הוא לא עושה כלום. נכון? זה בעיה.
היהודים כל הזמן עושים. אין דבר כזה יעשים.
כן? אם הם היו עושים, הם היו יוצאים מהגלות עוד לפני השואה. נכון? טוב, אז איפה היינו? ואומר, רפאו תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. אז אם כן למדנו, כן שהתורה מקיפה את כל העולמות, את העולם של הבשר ואת העולם של העצם. ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. מה ההבדל בין מחזיקים לבין תומכים? מה זה עץ? מתי עץ בכלל צריך להחזיק בו? מתי צריך להחזיק בעץ? יפה, כשיש רוח שערה, ויש שערה בים, ויש שרידי אונייה שמסתובבים לך בין הגלים, ואז האדם מוצא עץ שצף, נכון? אז העץ הזה מציל אותו. עכשיו, הוא מגיע אל החוף, והוא אומר, רבותיי, מגיע לי ישר כוח, כי אני הצלתי את העץ. ברור, זה שטויות, נכון? כלומר, העץ הציל אותו, לא הוא הציל את העץ. אז זה מה שנקרא, עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה מצילה אותו. ותומכיה, זה בדיוק הפוך. כן, יש מי שרואה את התורה כמה שצריך לתמוך בו. הוא תומך את התורה, מאושר. גם לזה יש מעלה, וזה מה שכתוב, אורך ימים ממינה ומשמאלה אושר וכבוד. אמרו חז"ל, מה זה אורך ימים ממינה? זה למיימינים בה ולמסמעילים בה אושר וכבוד.
אפשר להבין את זה בעוד צורה, שהעץ נותן לנו חיים מהפירות שלו ומכל מה שהוא מספק לנו. צל וחומר.
כן, זאת אומרת שהעץ הוא הנדיב. לא אתה עושה טובה לתורה שאתה לומד אותה, היא עושה לך טובה שאתה נלמד על ידה.
כן, ובגמול אנחנו תומכים בו, שלא ייפול בסערה, או שאם חסר אדמה שלא ייפול.
כן, כן, בדיוק.
תומכה ומתנותן צדקה לבירות.
לא, לא הכירו דבר כזה בימי חז"ל. כלומר, מי שעושה את התורה לשמה, או על מנת להרוויח משהו. כן, כן. כלומר, אינטרסנטי. יש לימוד תורה אינטרסנטי, יש לימוד תורה אידיאליסטי.
איך זה ימין
ושמאל? ימין זה הדבר יותר חזק, היותר משובח. והשמאל היותר חלש, אם כן, היותר מגונה. ואף על פי כן, יש לו מעלה גם כן. כן, לפי העיקרון שלעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז יש צד כזה של שמאל. כן.
תורה, לימוד תורה?
אני חושב שזאת הכוונה כאן. למה? יש לך הצעה אחרת?
אמרנו קניית תורה.
לא, לפי מה ש...
זה לא המצוות.
לא, ברור. כל הפרק הזה לא מדבר על מצוות בכלל. מצוות זה נושא בפני עצמו. פה אנחנו מדברים על לימוד התורה.
אולי...
אז זה לא מצוות.
לא, כאילו, לא לימוד, לא האקט הזה של לימוד.
אלא התורה מצד עצמה.
מצד החוכמה.
אבל כתוב אצלך עם הילה מה חזיקים בה. מדובר על מישהו שהוא אקטיבי בסיפור הזה. כן.
הפסוק הקודם.
מה?
תורה היא מבנית חיים לעושה.
לעושה? אז גם פה יש משהו אקטיבי. כן.
יש לי קצת עם האמירה של... לא מברכים על זה שעשה יהודי, אבל על זה שלא עשה
ניקוד,
בגלל שאין מעלה בלהיות יהודי.
בעולם הזה. זה לא כיף להיות יהודי בעולם הזה, נאמר ככה.
אני זורם, אבל מה זה בקרקות? בברכת שמע. מחר שבחר בנו מכל העמים, אז פתאום פה, זה כן מעלה. זה לא היה מעלה, אבל עכשיו היא הפכה להיות כן מעלה.
כי מצד הפנימיות זה באמת מעלה. יש ביטוי כזה, אתה בחרתנו מכל העמים. נכון? יש ביטוי כזה בתפילה של יום טוב. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. נכון? יש ביטוי כזה. מה המשמעות הספרותית של האמירה הזאת? מישהו אומר, אתה בחרתנו מכל העמים. מה זה אומר?
עוד שלא היה...
זה סוף סוף מישהו אהב אותנו, מישהו בחר בנו.
זה יכול להיות גם ההאשמה.
לא, כלומר, אפשר להגיד, כן, אתה... אבל זה כמו, נגיד, מישהי שאף אחד לא רצה להתחתן איתה. וסוף סוף היא מצאה איזה מישהו. מספרים ככה על החסידים, מספרים על אחד האדמו"רים, שבא אליו אישה, אמרה לו, רבי, יש לי בעיה. אני אלמנה, ענייה, זקנה, מכוערת וטיפשה. מה אני אעשה? ויש לי הרבה, יש לי צרות, יש לי ילדים שצריך לחתן וכו'. מה אני אעשה? אמר לה, הרבה, מה הבעיה? אני האדמור, אני רווק, אני אלמן, אז בואי נתחתן, זה יפתור לך את כל הבעיות. והרבה התחתן איתה. אמרו החסידים, כמה גדול היה הרבה, שלא בזה שהוא פתר את בעייתה של אישה מסכנה, אלא שעל ידי כך הוא עשה את עצמו דומה לקדוש ברוך הוא שבחר בישראל.
אבל כבוד הרב, אתה רואה אותה אישה מברכת כל יום שלא עשה אני יפה, שלא עשה אני...
עכשיו היא שמחה.
שלא עשה אני זה.
לפי זה כן. כן, ככה התחתנה עם האדמור. כן.
זה סיפור
מסביר
הרבה מהפסיכולוגית של היהדות.
כן, זאת אומרת, מה הדימוי העצמי שיש ליהודים? אתה בחרתנו מכל העמים, מישהו רצה סוף סוף. כן? כן, זה אדם מתפעל מזה שהוא אהוב. כן?
זה
ספר דיפולים. בהחלט. בכלל, השאלה היא להיות יהודי זה לא מחלת נפש. נגיד דבר אחד בטוח, שהיהודי, מה?
זה חייב להיות,
למה? איזה מחלה?
כי זה כולם.
אני חושב שהמחלה של היהודים, זה פרנואיד שצודק.
מה שמוזר זה בטרנואיד.
מה? לא, זה בעיה. כלומר...
יש גם קווים נרקסיסטיים.
יש גם, אבל יותר פשוט להגיד שהוא פרנואיד שצודק. אני חושב שזה מאוד בעייתי, בגלל שפרנואיד שלא צודק. הוא חושב שכולם רודפים אותו, אבל זה לא נכון. אפשר להסביר לו, גם אפשר לשכנע אותו. אבל מה נעשה שבאמת הפרנואיד כולם רודפים אותו? בעיה. כן, בבקשה. אז יפה, כלומר, אם כבר, אז...
רוצים לבקש מישהו מצהירים, כאילו, נותנים הצהרה, מה קרה, מה היה, מה...
כן, אז תיקח אחרי...
מה היסטורית, ואז יש בסיס לבקש.
כן, בכל מקרה, גם הפרשנות שלך, גם הפרשנות שאני הבאתי, אגב, את הפרשנות שאני הבאתי, אני שמעתי פעם מאסתר מרזר לפני הרבה שנים, אז היא יושבת פה. זה פרשנויות לא גבתניות, על כל פנים, כן? מצטנעות. יש ביטוי בחזל, כן, את אמרתי זה לפני כמה שנים, כתוב, כי אתם המעט מכל העמים. זה פסוק בדברים. אמרו חזל, מה זה המעט? ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. וזה אנחנו רואים הרבה, שהיהודים הם היחידים שלא רוצים להיות עם סגולה. שמעתי אתמול ברדיו את, אולי היום זה היה? אתמול זה היה, את יוסי שריד. כן. כן, והוא אמר שהמושג של עם סגולה ממש לא נראה לו. הוא אומר, כולם חושבים שהם עם סגולה. כן, לא רק אנחנו. יש רק דבר אחד שהוא לא יודע. כולם חושבים שהם עם סגולה, רק אנחנו לא חושבים את זה. כן. והרי היה שהוא שייך לעם הסגולה, והוא לא רוצה, הוא שייך לעם הזה, והוא לא רוצה להיות עם סגולה. כן. לא, לא, לא. הייתי אומר ככה, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. טוב. ואומר, כי לוויית חן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. מה זה גרגרותיך?
הגרגרת.
הגרגרת, כן, זה האזור של הצוואר, נכון? מה זה ענק?
ענק זה כזה קישוט.
זה קישוט, נכון? עכשיו, איזה סוג קישוט זה?
יכול להיות זהב, יכול להיות כל מיני אבנים טובות.
אבל מה הגודל של זה?
הוא מקיף את הצוואר.
את הצוואר, נכון? לא יותר.
מה זאת אומרת יותר?
יש מה שנקרא שרשרת. נכון? ויש ענק. הענק זה שרשרת צמודה. נכון? עכשיו, שרשרת צמודה לצוואר, רואים אותה או לא?
בטח.
תלוי. אם מרימים את הראש, אז כן. אם מורידים את הראש, לא רואים. נכון? לא, גם בלי זקן. לא רואים. נכון? כלומר, אם אדם מורים את אדם או איש או אישה, כן, נצל, אבל אם אדם מוריד את הראש, לא רואים. יוצא לפי זה שדברי תורה, לפעמים נותנים מעלה גלויה, לפעמים נסתרת. אבל לוויית חן לראשיך, זה דבר שתמיד רואים. כלומר, יש בתורה צד נגלה, ויש צד נסתר. נכון? הצד הנגלה הוא המעלה שעל הראש, בצד הנסתר זה בצוואר. מה הצוואר עושה?
מחזיק את הראש.
מחבר בין הראש לבין הגוף. נקודת החיבור זה נקודה נסתרת. כלומר, האחדות הזאת בין התיאורטי לבין המעשי, זה דבר נסתר. אז זה מה שהתורה נותנת. היא לוויתכן לראשיך, וענקים לגרגרותיך. טוב, עד כאן להיום. שלום.